אנחנו בספר אורות מאת רבנו הגדול הרב קוק בעמוד י"ח, ואנחנו פותחים בזאת היום חלק חדש בספר, החלק המכונה בשם ישראל ותחייתו. ישראל ותחייתו זהו חלק עמוק של הספר, הסגנון קשה, אפשר לחוש גם בשורה זאת פה ושם, שורה זאת או אחרת, אפשר לחוש שהרב מדבר מתוך מנופעה, רוח הקודש, משהו כזה. לעומת זה יש חלק שני שנקרא אורות התחייה. אם תסתכלו בעמוד ממחק תראו שהחלק נקרא אורות התחייה. באורות התחייה נאמרים אותם הדברים שנאמרו בישראל ותחייתו, אבל בצורה ברורה.
בעברית.
יחסית. כן, זה עדיין השפה המרוממת של הרב קוק, אבל בכל זאת יותר רציונל. זה כהבדל שבין חוכמה לבינה. חוכמה זה דברים עדינים, בינה זה אותם הדברים בהסברה. הם מובנים. בסדר? אם תשימו לב, מספר הפרקים בישראל ותחייתו הוא, תסתכלו בעמוד מ"ו, תראו שמספר הפרקים בישראל ותחייתו הוא 32. כנגד? לב נתיבות חוכמה. 32 נתיבות חוכמה. ואילו מספר הפרקים באורות התחייה הוא, תסתכלו בעמוד צדיק ח', ותגלו שמספר הפרקים הוא עין ב', 72. כנגד מידת החסד, שמידתה 72, שגמטריה שלה הוא 72. כלומר, יש לנו פה שני חיבורים, האחד חוכמה של יבינה. אז כשאנחנו נכנסים לתוך ישראל ותחייתו, אנחנו ממריאים מבחינה מסוימת אל ידיעות שנובעות לא מן השכל, אלא מהיניקה הפנימית של נשמתו של הרב קוק. באורות התחייה יש הסברה רציונלית של אותם הרעיונות. עד כאן מובן?
למה החסד הוא חוכמה?
הוא בינה.
אז למה בינה?
מה?
למה החסד נקרא בינה?
זה חסד להסביר לאנשים דברים. דברים הם, עכשיו פתאום מובנים, זה חסד. דבר לא מובן, מבחינתי מידת הדין. זה, יש דין, דין מתוח. אני לא מבין על מה מדובר. כלומר, אני לא יכול לגשת. מובן? טוב. בגלל שאם כותבים בצורה ברורה, מקטינים. זה לא שהוא כותב בצורה מסובכת כדי שלא יבינו. אבל הוא מדבר על הדברים בשורשם. למשל, מה? לא, לומדים את זה בשיעור. אז בשיעור אנחנו נסביר. אפשר לעשות עבודה כזאת, אבל זה קצת מסובך מדי. עדיף ללמוד קודם את זה. עכשיו, אני אגיד, זה כמו שמשל, אדם רוצה לומר, להסביר דבר פשוט כמו, אני. מבקש מאדם, תסביר מה זה האני שלך. זה בעצם הדבר המורכב ביותר שיש. למה זה קשה להסביר? בגלל שזה כל כך מאוחד איתי, שקשה לי להסביר מה זה. מה שאין כן, מה שקצת חיצוני, למשל, המעשים שלי. מעשים זה כבר קצת מבחוץ, אז אפשר יותר להבין. זה הבחנה בין חוכמה לבינה. אז הרב בישראל ותחייתו מדבר מבחינת שורשי הדברים. שורשי הדברים אי אפשר להסבירם. כמו שכבר אמר אריסטו, ידיעה אמיתית של דבר זה לדעת את סיבת הדבר. אומר הרמב״ם, אם כן, ידיעת הסיבה הראשונה נמנעת, כי לסיבה הראשונה ברוך הוא אין סיבות שעל ידן הוא יוודע. ברור? אם כל דבר אני יודע על ידי סיבתו, ואת סיבתו על ידי הסיבה של סיבתו וכו', אם אגיע לסיבה הראשונה, הסיבה הראשונה אני לא יכול להסביר אותה, כי אין לי סיבה מעליה שעל פיה אני יכול להסביר. מובן? יפה. המסקנה מתבקשת היא שלא יודעים שום דבר באמת. הלאה. אם כן, אנחנו חוזרים לעמוד י' ח', פרק א', ישראל ותחייתו, פרק א'. הנה, דוגמה. ישראל מספרים תהילת השם. איפה הוא לקח את זה? מה?
בתפילה.
בתפילה כתוב ישראל מספרים תהילת השם?
לא, תהילת.
מאיפה הוא לקח שישראל מספרים? מה? אין פסוק, ישראל מספרים תהילת השם, תהילתי יספרו. אלא, יש פסוק, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. פסוק איפה? בישעיהו. נכון?
השאלה זה להגדמה על כל הנושא. ישראל
ותחייתו, עכשיו מקראת שיבת ציון,
על מה מדובר בכל
הפרטים
האלה?
על הגאולה. גאולה התחילה מזמן. נכון, אז גם זה יוסבר. אבל הגאולה, בעיקרה, הממשית, המורגשת, זה מהציונות ואילך. נכון? קצת מהתנועות שקדמו לציונות. אבל זה הכל במאה ה-19 פחות או יותר. כן, התנועות שקדמו לציונות, למשל, תלמידי הגר"א. חשוב, לא? כן. למשל. אבל בסופו של דבר, מדובר על תהליך של הדורות האחרונים. בסדר? אבל כדי להבין את מה שקורה בדורות האחרונים, אתה צריך גם נקודת השקפה כוללת על כללות ההיסטוריה. הייתי אומר אפילו על כללות ההוויה, ואז אתה יכול לדון על הנקודה הספציפית בזמן שבה אתה עומד, אתה יכול לדון בצורה יותר ברורה. בסדר? ואני יודע מתוך מה כל זה. מובן? זה כמו השאלה, נגיד, איפה אני גר? יש אדם שאומר, שמה, אני גר ברחוב פלוני. זה לא לגמרי מדויק הדבר הזה. אני גר, אפשר להגיד, אני גר ברחוב פלוני, בעיר פלונית. או, לא, תגיד, יותר טוב, תגיד בישראל. במזרח התיכון. בכדור הארץ. במערכת השמש, בגלקסיה, בקוסמוס. אפשר להתחיל אחרת. אני חי בקוסמוס. ומתוך כך, אני חי במערכת השמש, ובבית פלוני, שברחוב פלוני וכו', בבלטה זאת. מה יותר מדויק? התיאור השני. כי הוא מתחיל מן הכלל, והוא חודר עד הפרט. הוא מראה איך היסוד הכללי חודר עד הפרט. אז כאן ברור. אני מרגיש שיש לך קושיה, שאלה. מה? טוב. ישראל מספרים תהילת השם. שימו לב שזה שונה מאשר בפסוק. הפסוק אמר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז משמע שזה ייעוד. אנחנו צריכים לספר תהילת השם.
תהילתי
מה?
איזה תכונת אופי?
אתה מבין את הפסוק, יספרו לא בתור עתיד, אלא בתור תכונת אופי. ואתה אכן צודק, ישראל מספרים תהילת השם, ככה הרב מבין. אבל זה יותר מאשר תכונת אופי. למה אני מתכוון? גם כשישראל אינם רוצים לספר תהילת השם, הם מספרים תהילתו בעל כורחם. נכון. עצם קיומם, הם מזוהים על ידי העומדים מבחוץ, בתור הנשאים של התהילה הזאת. בסדר?
זה לפי הגיצה של האופי. יש לנו זכות בזה שאנחנו מספרים את זה?
לא, אין לנו שום זכות. לא מגיע לנו צלש על זה. מה, וכי מגיע לסוס צלש על זה שהוא סוס? מה?
יש סוסים שמדברים עברית.
אנחנו לא בכירים בתור אומה. לאומה, אין בחירה חופשית. הם כתוב כאן ישראל מספרים תהילת השם, מדובר אם כן על האומה. האומה איננה בחירית. היא עושה...
יש לנו קצת בחיריות, כי יש לנו מצוות בחיריות.
זה ליחיד. הבעיה היא שגם כשאנחנו מורדים במצוות האלה, גם כשאנחנו מתנהגים ההפך מכל הכתוב בתורה, אנחנו בעל כורחנו מספרים תהילת השם. ואני אגיד לך איך. למשל, בספר יחזקאל, כתוב, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, מה המשך? ויתמאו אותה במעשיהם ובגילוליהם. כי תומעת הנידה הייתה תומעתם לפניי. ואפיץ אותם בגויים, וזרה אותם בארצות. כדרכם וכעלילותם שפקטים מגיע להם. ויבואו אל הגויים אשר באו שם. ויחללו את שם קודשי. איך? איך הם חיללו את שם קודשי? ואמור עליהם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. כלומר, העולם מזהה את הגלות כחילול השם. זה עם השם, והוא גולה. מה זה עם השם? עם שאוכל חזיר, עובד עבודה זרה, מגלי עריות, שופך דמים. איך העולם מזהה אותנו בתור שכאלה? כי בתור מציאותנו הקולקטיבית, אנחנו מזוהים בעל כורחנו בתור מספרי תהילת השם. יוצא שאפילו החילול השם שלנו, גם הוא סוג של קידוש השם.
אבל הפסוק הזה
בדיוק
הפוך.
לא, כי הפסוק הזה אומר...
אנחנו מספרים גנות השם.
לא. לחלל שם שמיים, זה להיות שייך אל הקידוש. כלומר, אם אני... בדיוק. אם אומרים מישהו שהוא מחלל שם שמיים, משמע שמצפים ממנו משהו אחר. כן, לא אומרים על קוף שהוא מחלל שם שמיים. למרות שהוא מתנהג יותר גרוע מהיהודי. כן? זאת אומרת שנשאו בתוכנו, נשואה בתוכנו תכונה של סיפור תהילת השם בעל כוחנו. למשל, חז"ל אמרו על הפסוק וירח את ריח בגדיו. ויאמר, ראה ריח בני כי ריח שדה אשר בירחו השם. אמרו חז"ל, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו. אלא בוגדיו, שאפילו בוגדים שבישראל מלאים במצוות כרימון, נותנים ריח טוב. מה זה ריח לפי הביולוגיה? מה? זה ריקבון. זה סוג של ריקבון. יש ריקבון שנותן ריח נעים, ויש ריקבון שנותן ריח לא נעים. אבל זה ריקבון. כלומר, הריקובים שבנו הם האחראים על נתינת הריח כלפי חוץ. הרי ההשפעה של היהודים על העולם עברה גם דרך הרבה יהודים מקולקלים ביותר שלא היו מכניסים אותם לבית הכנסת. או שהם לא רצו להיכנס לבית הכנסת.
זה בוסם?
בוסם. זה סוג של ריקבון נעים. זה ריקבון שנעים להריח אותו.
ומה שאנחנו מברכים?
כן, אנחנו מברכים, בורא מיני בשמים, על הריקבון הזה.
זה לא בהכרח ריקבון,
רק
כשזה שורף משהו,
פרק משהו. כן, שריפה זה משהו אחר. אבל נתינת ריח של פרחים, למשל, זה סוג של ריקבון.
למה? האבקנים זה ריקבון?
מה?
האבקנים זה ריקבון?
כן, כן. מבחינה ביולוגית טהורה, הריח הוא בא מתהליך מאוד דומה לסירחון, אותו דבר.
בסדר.
זה שחרור של מולקולות באוויר.
חלקיקים שנעים באוויר, וגם כל מה שריח זה חלקיקים נעים באוויר.
נכון.
אז למה זה דווקא ריקבון אתה קורא לזה?
כי האופן שבו זה מתפרק ממקורו, הוא אופן הדומה לתגובה שמביאה לידי סירחון.
אולי נגיד שהסירחון דומה ל...
תגיד גם ככה.
כן, זה בדיוק, זה תורה חיובית אני חושב שלקורא לזה.
תגיד את זה, תגיד את זה בצורה חיובית.
אני מריח את רוב, למשל דוגמה.
כן. זה סוג של ריקבון, נו, מה הבעיה? אגב, בין שהאתרוג הזה קשר, בין שהוא לא קשר. עכשיו, מי אמר? טוב, ישראל מספרים תהילת השם. יש, אם כן, הרבה פעמים שהיהודים מרוב שהם לא רוצים לספר תהילת השם, אז ההיסטוריה מכריחה אותם לספר תהילת השם. עכשיו, הבה ניכנס יותר לפרטים. מה זה לספר תהילת השם? כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד עולם, ועד העולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. זה מובן? נחזור. ישראל מספרים תהילת השם. מהי תהילת השם? כוח גבורה העליונה. הגבורה העליונה. מה הבעיה? כוח, אתה יודע מה זה? גבורה, אתה יודע מה זה? עליונה, אתה יודע מה זה?
לא.
עליונה זה הפך מתחתונה.
כן, לא,
יחד. אה, מה זה כוח גבורה העליונה? גבורה העליונה זה גבורה של מעלה. מה זה גבורה של מעלה? קודם כל, אתה תסביר לי מה זה גבורה, ואז אני נתקדם. מה זה להיות גיבור? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, נכון? נכון?
בסדר, בגבורה העליונה אין לה יצרו.
אז איך זה נקרא גיבור?
להתגברות על...
על מה? על יצרו. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה זה יצרו של הקדוש ברוך הוא?
העולם החורי?
זה יצרו של הקדוש ברוך הוא. מה היצר של האינסוף? ההתפשטות ללא גבול. לא לתת מקום לזולתו. אז מה זה גבורה? כשהוא מצמצם את עצמו, נותן מקום לזולתו. מובן? מובן? זה גבורה של מעלה. זה הגבורה העליונה. מי יודע את זה? עם ישראל, שערי הקדוש ברוך הוא ידוע אצלנו בכינויו, הגיבור. בסדר? עכשיו זה יותר ברור?
כן.
טוב.
לא,
מאצלנו. זה כמו שמשל כתוב, צמצמה עצמה מאחורי העמוד. כלומר, היא סתירה את עצמה. בסדר? עכשיו זה יותר ברור? טוב, אוקיי. אז כן, ישראל מספרים תהילת השם כוח גבורה העליונה. אלמלא ישראל, מה היינו חושבים? שאין גבורה העליונה, אז מה היינו חושבים שיש? שיש רק עולם. שאין בורא העולם. כי אדם מתהלך בעולם, הוא לא מכיר את בורא העולם. לא, ישראל מספרים שמאחורי העולם מסתתר מי שצמצם עצמו. אבל הם לא מגלים את זה. למשל, כשאני רואה תפוח נופל, מה אני יכול להשיק? את כוח הגרביטציה. יש חוק, אפשר לנסח. נכון, ריבוע המרחק, כן? וזה החוק של הגרביטציה. זה מה שאני יכול להשיג. אני לא מכיר שיש מישהו שאמר והיה העולם. לגויים יש גם בחירה. נכון, הם גם בני אדם. נו, אז מה? אבל זה לא מה שאמרנו. אמרנו שישראל מספרים תהילת השם. זאת אומרת, על ידי עם ישראל נודע שיש מי שתמצם את עצמו. בסדר? אלמלא ישראל, מה היינו חושבים שיש בעולם?
רק העולם.
אז זה מתגלה על ידינו. כי אנחנו חתיכת נשמה עליונה שנזרקה לתוך העולם הזה.
בעולם לא רואים את הנשמה עליונה.
כן רואים אותה דרך הנבואה. ורואים אותה דרך תולדות האומה הישראלית. כן. אם לא היו ישראל בעולם, לא היינו יודעים שיש אלוהים, נכון. לא, כאן רואים שקיבלת חינוך דתי. בחינוך הדתי אומרים שהדבר הטריוויאלי ביותר שיש, זה להאמין שיש אלוהים. ברור? ואני לא מצליח להאמין איך הגיעו לאמירה כזאת.
כי אומרים שכל ילד שמחל משהו, אז מה הוא אומר?
מי לימד אותו את זה? אבל כי ככה לימדו אותו בבית ספר. כי ככה לימדו אותו בבית ספר. מה יש באופן טבעי לילדים? מה יש באופן טבעי לילדים? אתה אמר שיש את זה באופן טבעי לילדים. למה את מתכוון שלומד את זה? לא. בשום פנים ואופן לא. יש לכל ילד באופן טבעי אמונה. אבל לא בקדוש ברוך. יש אמונה טבעית בעבודה זרה. ואני אסביר למה הכוונה. אם אני מתהלך בעולם ואני מרגיש חלש, אז באופן טבעי אני פונה לכוחות שהם גדולים ממני. מה יכולים להיות הכוחות האלה? זה יכול להיות ההורים שלי, זה יכול להיות השמש והירח, זה יכול להיות אפולו, נכון? כל מיני כוחות. אני פונה אל מי שגדול ממני. אבל יש מכנה משותף לכל מה שגדול ממני, שכל זה נמצא בתוך העולם שלי. יש אלים בתוך העולם, יש כוכבים בעולם, יש הורים בעולם. כל זה נמצא בעולם. אין לי שום אינדיקציה שיש מי שאמר והיה העולם מאחורי העולם. מובן? לכן האמונה הטבעית של הילדים היא אמונה אלילית מובהקת. הרי היה, ילד נופל על הרצפה, אז נותנים מכות לרצפה. נכון?
לא
מה?
לא
אני ראיתי את זה.
החינוך הגרוע של ההורים, לאלילות.
כן, אבל החינוך הגרוע של ההורים תואם את הנפש של הילד. תקרא את כל סיפורי הילדים ותראה האם זה לא אווירה אלילית. למשל, יש ספר נורא, ספר של עבודה זרה, שאסור להכניס אותו לבית המדרש. קוראים לו סמלת השבת של חנלה. מכירים את הספר הזה? כן, זה ספר אלילי מובהק. קראתם? לא קראתם. הקראת. זה ספר אלילי לחלוטין. הילדה נורא מסכנה, היא מפחדת לחזור הביתה כי היא לכלכה את הסמלה, ומי מציל אותה מכל הדבר הזה? הירח. והיא פונה אל הירח, והירח עוזר.
אבל הוא מחייך גם.
הוא מחייך, נכון. אלילות, הכל.
אבל הרב
מה? לא שומע. אני מסכים. ילד קטן לא יכול להבין מעבר לזה. מסקנה, ילד קטן הוא באופן טבעי עובד עבודה זרה. יפה.
רגע, מה עשו להקריא את הסימנות הרב?
זה מה שאגב אמרה לי הילדה שלי פעם. שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. זאת אומרת, ביום שיבוא בולדוזר ויהרוס את התקרה, מה אמרת על סיפור? האם מותר להקריא את הסיפור הזה לילדי?
על גיל 5.
אין מסודקני. אז שיבוא בולדוזר ויהרוס את התקרה של הגן, יהרס לה גם האלוהים.
לא, יעלה
למקום
המדרגה.
יעלה למקום, על האם. מה? לא עונים. לא עונים. אסור לדבר עם ילדים על אלוהים. בגלל שכל מה שאני אסביר, הילד לא יבין. ואם אני אגיד לו דברים שהוא מבין, סימן שגם אני לא מבין. בסדר?
כמו שדיברת איתנו על צמצום.
אתם לא ילדים, אבל אפשר, אם כן, להתחמק. למשל, תגיד, אבא, אלוהים הוא עשוי מאוויר? אז אתה תגיד, למה לא גמרת שיעורי בית? בסדר? או, הולכים לסבתא. משהו כזה. זאת אומרת, שהוא לעולם לא יקבל אישור על הדמיון שלו. הוא לא יכול להבין את הדברים האלה. אז לא מאשרי. כן. למה?
למה אני אשר
להגיד? מה?
להגיד שהוא לא
טוב. כי אז הוא לא יבין מה. אז לא אוויר. אז הוא יחשוב או שאין אלוהים, או שהוא יחשוב ש... אז אם כן, הוא עשוי מפלסטיק.
אבל למה זה יותר רע משהו חושב?
מה?
למה זה יותר רע מלחשוב שהוא...
כי ברגע שהוא חושב לבדו משהו, הוא לא מקבל אישור מן המבוגרים, אז אצלו זה נשאר בספק. זה מפנה את הדרך לציור אחר, יותר עליון, כשהוא יגדל. אבל ברגע שהוא קיבל התייחסות של המבוגר לנושא, אז הוא חושב שהוא בתוך הסוגיה בכלל. וזה אסור.
הרב, מה בתשובה שהוא לא יבין
אותה? אם הוא לא יבין זה מצוין. כן? כן, אתה יכול להגיד, למשל, זה הקטגוריה הראשונה של המציאות. האין סוף ברוך הוא, הבורא יתברך, נגיד כל מיני דברים כאלה, המניע הראשון. תגיד ביטויים כאלה, אין בעיה.
כשתדל תבין
לא טוב. לא יפה, כשתדל תבין זה מעליב. כן. אז כן,
מה אתה
מחנך לברכי? מעשים הוא מבין. ברוך אתה. כן, בסדר. זה בסדר.
אבל זה מעורר שאלות.
מצוין, שאלות זה טוב מאוד.
אתה לא יכול לענות
עליהן. זה טוב מאוד שיש שאלות שאי אפשר לענות עליהן. על כל שאלה צריך לתת תשובה. אני שמתי לב שבחברה הישראלית, אחד הדברים היותר קשים, זה שאנשים מפחדים לשאול שאלות, כי הם אומרים אולי לא יהיו תשובות. כיוון שאולי לא ימצא תשובות, אני מעדיף לא לשאול שאלות. למה? אם אתה לא שואל שאלות, סימן שאתה לא חי. צריך לשאול שאלות. ככה אני מבין, לא? למשל, ושאינו יודע לשאול. מה אומרים בהגדה של פסח? את פתחלות, זאת אומרת, תגרום לו לשאול. לשאול זה חלק אינטגרלי של זהות האדם. אדם בגמטריה,
מה?
נכון? 45. כלומר, האדם זה מי ששואל, מה? מי שלא שואל, סימה שהשאלה נשארה בו, בה, מה, בהמה. כן? המה נשאר בה. אנחנו בעלי שאלות. אני חייב יותר מזה. רבי נחמן ברסלב אומר שאלוהים שאין עליו קושיות הוא אלוהים קטן. אז זה טוב שיש קושיות. כן? מה?
איך
זה שאנשים,
נערים, אחרי
צבא הולכים
למקומות רחוקים, והם לא יודעים אותם, לא
יקראו
כלום, לא
יקראו אותם,
לא
יקראו
אותם.
הם לומדים
לשאול
שאלות.
מה? הם לומדים לשאול.
אספר לך סיפור. פעם אחת שאלו אותי אם אני יכול לעזור באיזשהו יישוב דתי בארץ, שהצעירים מתרחקים מן הדת. כן, ההורים הם דתיים, והצעירים מתרחקים מן הדת. אז שאלתי את האיש ששאל אותי, תגיד, למה הם מתרחקים מן הדת? אומר, יש להם שאלות. ואני אומר, שאלתי אותה זה ככה, ולהורים יש שאלות? לא, אין להם שאלות. אז אמרתי, כן, הילדים יותר טובים מההורים.
אבל אומרים שבגלל שיש שאלות ואין תשובות. הרב אומר, שאלות.
לפחות ללמוד ש...
אני לא יודע לשאול, אתה צריך להם.
מי שאין לו שאלה, זה מדרגה נמוכה. למעלה מזה...
יש לו שאלות.
למעלה מזה מי שיש לו שאלות. למעלה מזה מי שיש לו שאלות ותשובות.
מה קורה לאותו ציבור שיש לו שאלות ותשובות?
אז הוא מסתובב בהודו, ואחר כך הוא מגיע למכון מאיר. מה הבעיה? יש לנו אפילו הסכם סודי עם אחד המגזרים בתאילנד. עושים החלפת אוכלוסייה. כן, מגיעים אלינו כמה גויים, שולחים אותם לשם.
זה אני לא.
כן.
כמו של ילדים, זה...
איזה זיקה?
שמתעוררת למשל,
זה לא דווקא. כי המבוגרים הם כבר נמצאים בעולם שבו שמעו על עם ישראל.
וזיקה
בזמן שלי,
של עמים אחרים?
הם גם שמעו על עם ישראל. כלומר, מאז שדברי הנביאים התפשטו בעולם, אז פתאום צצו בכל מיני פינות של העולם אנשים שטענו שיש להם הוכחה שיש אלוהים ושזה מובן מאליו ושזה טריוויאלי. בסדר? אבל מעניין שלפני שהתפשטו דברי נביאי ישראל, אף אחד לא חשב ככה. מה זה אומר? זה אומר שבאופן טבעי, אדם שמתהלך בתוך חלל ההוויה, הוא סבור שאין מעבר להוויה. בסדר? ומה האמת? שיש גבורה של מעלה. זה חידוש. מי מספר את זה שיש כוח גבורה של מעלה? ישראל מספרים את זה.
כן. אבל זה, איך זה שבמסעות ברכות סופר כאילו שלשלוש לזימון, אז שאלו את אביי ורבא כשהם היו קטנים,
נכון.
איפה זה אלוהים? אז אחד הצביע על התקרה.
לא, 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 לא אמר איפה זה אלוהים. לא שאלו כך. למי מברכים?
למי מברכים?
זה אותו דבר, כן.
נו, והוא הצביע על התקרה, זאת אומרת אפילו לא דיבר. השני יצא החוצה.
כי הוא קלט משהו מן האווירה. האווירה שבתוכה הוא חי, הרי מי ששאל אותם זה רבא. רבא היה גדול ישראל. הוא שאל את אביי ורבא שהיו ילדים קטנים. אז כבר הייתה אווירה מסוימת בבית. יש משהו שמשודר.
כן, אבל אחד הצביע על התקרה ואחד יצא החוצה והצביע על השמיים.
כן, נכון, זה נטייה טבעית. איפה למצוא את מי שעליו מדברים בבית? האם בתוך התקרה או בחוץ? מה אם דרך התורה או דרך הטבע? בכל יהודי. נכון, יש ניצוץ יהודי בכל יהודי. זה נכון. נכון, אצל יהודי. כלומר, היהודי שייך לאותה זהות קולקטיבית שמספרת תהילת השם. לכן, גם אני באופן פרטי, גם אם אני לא מודע לך, יש משהו שמושך אותי, בלי ידיעתי, אל המקור הזה. אני הכרתי יהודי אחד שהיה בן להורים שלא ידעו אחד על השני שהוא יהודי. זאת אומרת, הוא לא ידע שאשתו יהודיה, והיא לא ידעה שבעלה יהודי. Okay? הילד גדל בתור מלאך, בחטא, מלאך, בצי של צבא צרפת. כן, פטריוט גדול וכו'.
והיא היום.
ובתוך הים, בסערה בים, הוא הרגיש שיש אלוהים. יצא אל היבשה. אמר, זה מעניין, יש אלוהים, אני רוצה להרגיש אותו. אז אלה ניכנס. לכנסייה. כמובן, הוא רוצה להרגיש את אלוהים. נכנס, הוא לא העלה לדעתו שיש משהו אחר. מתוך שנכנס לכנסיות וחיפש את אלוהים, הגיע איכשהו גם לבית כנסת ולשיעור ביהדות, והיום הוא תלמיד חכם. יש פליטים כאלה. איזה
עכשיו?
כן, קצת אחרי החתונה. כל אחד רצה להתבולל הרי. אי אפשר להתבולל. הם בכל מקום.
גם
בעיקים. ישראל מספרים תהילת השם כוח גבורה עליונה. עכשיו יש פה תוספת. במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד עולם. מה זה? יש לנו הנחת יסוד, שאומנם האלוהים מסתתר בבריאה שלו, אבל יחד עם זה שהוא מסתתר, הוא גם מתגלה. אז גם צד ההתגלות, את זה אנחנו מספרים. זה נקרא מלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו. כלומר, זה בבחינת מה שאמר רבי יהודה הלוי, יה, ענה אמצעך, מקומך, נעלה ונעלם. ואנה לא אמצעך, וכבודך, מלא עולם. בסדר? שתי הבחינות האלה, הדו ערכיות הזאת של היחס אל האלוהות, זה מה שישראל מספרים. מעולם ועד עולם. כלומר, עולם הזה ועד עולם הבא. ומרומם על כל ברכה ותהילה. למרות כל מה שאנחנו מספרים, אנחנו גם מספרים שאי אפשר לספר. נכון?
מעולם עד העולם בתהילים, זה לא הפירוש הזה הרבה.
בספר תהילים זה כן הפירוש הזה.
גם הפירוש העולם. כן.
מעולם הזה ועד העולם הבא. ברוך השם מן העולם ועד העולם. מהעולם הזה ועד העולם הבא. כן?
אז מה זה ועד? מה זה ועד? מה יש עוד עולמות בהמשך? או שזה...
יש לך עולם הנשמות עד העולם הבא, לא? כן. גם בהסתתרו וגם בהתגלותו, גם במשך הזמן, מהעולם ועד העולם. אנחנו מגלים שיש מי שמסתתר. למשל, לפעמים יש לנו תקופות של הסתר פנים נורא. בשואה היה הסתר פנים גדול, נכון? נכון. ויחד עם זה שאנחנו מספרים, אנחנו גם מספרים שאי אפשר לספר. נכון? זה טוב שמספרים שאי אפשר לספר. כי אם אתה מספר, אתה גומר את הכל, אז אתה מצמצם את הסיפור. אם אתה אומר כל מה שאמרתי זה רק חלק קטן, אבל באמת מה שיש לספר אי אפשר לספר, אז זה עוד יותר טוב. זה נותן חירות, חופש, דרור למחשבה. בסדר? ומרומם על כל ברכה ותהילה. זהו גורל ישראל. לא כל המשפטים הם כאלה מסובכים בישראל ותחייתו, אבל כל המשפטים הם כאלה מסובכים בפרק הראשון. ישראל, עכשיו אנחנו עד עכשיו דיברנו בצד עצם מציאותנו. מה? למה אני אומר את זה? כדי שלא תתייאשו כשנגיע לפרק השני. כן? בסדר. ישראל מכירו. כאן אנחנו עוברים כבר לתחום ההכרה. את כוח מעשי השם. איפה ראינו אותם? כוח מעשיו יגיד לעמו. לא?
אז ישראל.
בראשית, מעשה בראשית. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אז כוח מעשיו יגיד לעמו זה מעשה בראשית, אומר רש"י על התורה. ישראל מכיר. הוא מעיד. עדות אל גיבור יוצר כל לבדו. ואתם עדיי נאום השם ואני אל. פסוק ב... מה? ישעיהו. איך שאני זוכר. זה פסוק בישעיהו. לא למדתם את ישעיהו? צריך ללמוד את ישעיהו. אז מה נאמר כאן? ואתם עדיי נאום השם ואני אל. חזל דרשו בתנחומה. אם אתם עדיי אני אל. ואם לא, אז לא. כן? משהו כזה. גם הרמב״ם, באיגרת תימן, אומר על הפסוק, אני השם לא שניתי ואתם בני ישראל לא חליתם, שכשם שהקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות, כך בריתו עם ישראל היא מוכרחת המציאות. ולכן אני השם לא שניתי, ואתם בני ישראל לא חליתם.
זה חפים קשה.
אה?
קשה
מאוד. קשה, נכון? לא זמן. טוב. מלא הוא ישראל מאור הגבורה.
זה
טוב מאוד, נו, אז מה?
זאת אומרת שאם גם לא מכירים בהשם, אז באיזשהו צורה הוא כן מראה שהוא ישנו.
זה נכון. נכון. אז מה? מה זה סותר?
הוא מביא את העניין של, אתם עדיי, ואם אתם לא עדיי, אז אני לא יכול לגלות כעדי, כך הבנתי.
אתם עדיי בעל כוחכם. אתם עדיי, בין שאתם רוצים ובין שאתם לא רוצים. אם אני נכחתי באיזשהו אירוע, אז אני עד לאירוע בין שאני רוצה ובין שאני לא רוצה. בין שאני מעיד בבית המשפט ובין שאני לא מעיד. לא, לא צריך להכיר. זאת עובדה. עובדה, נכחתי בזמן האירוע.
כל אחד נוכח במשך חייו לכל מיני אירועים.
והוא עד לכל מיני אירועים.
שזה מעט השם.
הוא לא צריך להבין. אבל הוא עובדה. אנחנו עדים לכך שהשם מתגלה דרכנו. מעניין. כשהגויים, נגיד, משתחווים לישראל, זה בגלל שמרגישים את זה, נכון? שישראל הם עדות לשם. מה? כל יום. יש מיליארד נוצרים שמשתחווים כל יום לידי יהודים. לא סתם. ויהודי מת. זאת יהודה. מאיפה זה נובע? זה נובע מהכרה של עדות השם שבישראל. עכשיו נשאלת השאלה, כשיהודי מתנצר, מה הוא חושב את עצמו? הוא חושב את עצמו סופר אלוה. זה ממש מחלת נפש. כן? טוב. כן.
אני לא רוצה להבין, לא הבנתי אולי נכון, אבל מה שהרמ"א אומר זה שבעצם גם ישראל מוכרחים המציאות.
משהו כזה.
זה קשה, כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות, אנחנו חייבים לקבל את זה.
נכון.
אבל זה מין הגבלה של האלוה.
עצם הבריאה זה הגבלה של האלוה.
אבל אם אומרים שהאלוה בוחר בזה בעצמו...
יפה, זה דבר תמיכה. משעה שברא את העולם, אז ישראל מוכרחי המציאות. בסדר? כך אומר רבי נחמן ברסלב. בליקוטי מוהר"ן, תורה מין ב'. אולי פעם נלמד ליקוטי מוהר"ן פה. מה הבעיה שלך? יש דברים ביהדות שאתה לא רוצה לדעת? כן.
יש קדימויות.
קדימויות אני מסכים, אבל כל דבר צריך לדעת. הסגנון הזה של זה לומדים, זה לא לומדים. לא מבין את זה. זה תורת משה או זה לא תורת משה? תורת משה, צריך ללמוד. הלאה. כן.
כתוב פה ישראל מספרים. ישראל זה הפרטים בעם או שזה...
לא.
זה עם עצמו.
ישראל זה האומה.
זאת אומרת, אדם שהוא לא מודע לזה שהוא חלק מישראל, הוא לא יכול לספר את דת השם.
זה לא לגמרי בדויק. כי כל אדם פרטי בישראל הוא מחובר אל האומה הישראלית בעל כוחו.
אדם שחי בגלות ולא מודע למציאות הזאת שהוא מחובר לעם
הישראלי. גם אם הוא לא מודע, אבל הוא מחובר בעל כוחו. זה מתפרץ בשלב מסוים. הוא לא יודע מאיפה זה בא לו, אבל זה מתפרץ.
כמו עוד קרן ענה.
עוד הבל. כן, עוד הבל, לא נעוד קרן. זה נמצא. כן. ותמיד יש יהודי בכל מקום. כמו שפעם קרה שעשו ראיון ליצורים שבאו מן המאדים. שאלו אותם... אתם מבינים את השפה שלנו? כן, יש לנו איזה מחשב שמסנטז את כל השפות, אנחנו מבינים אתכם. מה, וכולכם כאלה ירוקים? כן, כולנו כאלה ירוקים. ולכולכם יש ככה שמונה עיניים מסביב לראש? כן, לכולנו יש שמונה עיניים מסביב לראש. ולכולכם יש ככה שלושה קרניים על הראש? על המצח? לא, רק ליהודים. כן. ואתם יודע, נקודה יהודית מופיעה באיזשהו שלב. טוב. כן.
למה הרמב״ם לא מופיע בעיקרים? למה בעיקרים של הרמב״ם לא מופיע זה מה שבקשה לעם ישראל?
מישהו שאל פעם את הרב צבי יהודה את זה. מישהו שאל את הרב צבי יהודה מדוע בחירת ישראל איננה ב-13 עיקרים. אני נראה את התשובה שלי, לפני התשובה של הרב צבי יהודה. כי אז היה יוצא 14. אבל...
אפשר לעשות במקום משהו אחר.
הרב צבי יהודה ענה משהו אחר. הרב צבי יהודה ענה... כי זה העיקר הראשון. בסדר? מה? מה? לא, זה העיקר הראשון.
בראשון.
נכון, בראשון. מציאות השם. טוב.
זה כמו שהרב אמר לפני רגע.
מה?
מה שאמר הרמב״ם על...
או למשל, אם תסתכלו בהלכות עבודה זרה של הרמב״ם, בפרק א', אז שם הרמב״ם מסביר כיצד נוצרה עבודה זרה בעולם. פרק ב', הוא מספר כבר על אברהם אבינו. והוא מספר שאברהם אבינו גילה את מציאות השם, והעביר את זה ליצחק, והעביר את זה ליעקב, ויעקב ללוי, ואחר כך אבותינו נשתעבדו במצרים, וכמעט נשתכח היסוד הגדול הזה, וכמעט חזר העולם לבערותו. עד שהקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו, שריחם, יש פה ספר המדע, אני רואה פה, נכון? מה? ספר המדע.
יש?
הנה, פה יש. הרבה. אז בהלכות עבודה זרה, כותב הרמב״ם דבר כזה. והיה הדבר, זה בסוף פרק א', והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם, עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות האבות ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה, וכמעט קץ היה והעיקר ששתל אברהם בני העיקר, וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותעייתם, ומאהבת השם אותנו ומשומרו את השבוע לאברהם אבינו, עשה משה רבנו. מה זה עשה משה רבנו? הוא עשה אותו, לא שלח, הוא עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים ושלחו. בסדר? הוא עשה אותו, הוא שלחו. בסדר? כלומר זאת יצירה. בסדר? אז אם כן, 13 עיקרים נאמרו למי? לאומה. אז אם כן, זה העיקר הראשון. אותה שאלה אפשר לשאול, מדוע ארץ ישראל לא מופיע ברמב״ם? קדושת הארץ. אפשר לקבל ספר המצוות? תביא את הכל כבר. בספר המצוות, מצוות עשה קופנון ג', המצווה ה-153 היא שציוונו יתברך לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים, וזו מצוות קידוש החודש, והוא אומרו יתעלה החודש הזה לכם ראש חודשים, ובה הפירוש עדות זו תהיה מסורה לכם. כלומר שמצווה זו אינה מסורה לכל איש ואיש כמו שבת בראשית, שכל איש ימנה שישה ימים וישבות בשבעים עד כשתראה לכל איש ואיש הלבנה שיקבע היום ההוא ראש חודש, הוא ימנה מניין תוריי ויקבע ראש חודש, הוא יעיין איחור האביב וזולתו ממה שראו להסתכל בו ויוסיף חודש. אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. אני כאן מדלג על כמה דברים. וזהו שורש גם כן שלא יודו בו גם כן זולתנו מכלל הרבנים, מכלל הרבנים, והולכים עם הקראים באפלה חשיכה. ודע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי החודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל בלבד. עכשיו אני מדלג על כמה דברים. ובכאן שורש גדול מאוד משורשי האמונה. הנה יש לו עוד עיקר. חשבנו שיש רק 13 עיקרים, פתאום מתגלה שיש עוד עיקר 14. מהו העיקר ה-14? לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. זה מסביר מדוע הוא לא כתב את זה ב-13 עיקרים. הרמב״ם כותב ב-13 עיקרים דברים שכולם יכולים להבין. אבל דברים שהם יותר מדי עמוקים להבנה, הרמב״ם משאיר את זה למעמיקי השכל. כן? וזה שיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבע איהו יום טוב בשום פנים, אלא מפני שבדין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו הוא זה היום ראש חודש או יום טוב. אני מדלג על עוד כמה שורות. אומר הרמב״ם, ואני אוסיף לך באור. אם לא הבנת, נסביר לך עד אחר. אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, כלומר לא יהיו יהודים בארץ, חלילה לאל מעשות זאת, כמו שהקדוש ברוך הוא לא יעיז לעשות דבר כזה. למה? שהרי הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. מדייק החתם סופר מדברי הרמב״ם האלה, שאם לא יהיו יהודים בארץ, לדעת הרמב״ם זה כליון האומה. זאת אומרת, יכולים להיות מיליארד יהודים בחוץ על הארץ, אם אין יהודי אחד בארץ, אין עם ישראל יותר. אין מצוות, אין כלום.
תמיד היה יהודי אחד בארץ?
תמיד. תמיד היו.
היו תקופות שהטלבנים פה כמעט השמידו את כל הישובים.
כמעט, יפה. אני אוהב את הביטוי הזה, כמעט. כן? הוא אומר, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הפתיע שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל.
זה בזמן של גלות בית ראשונות
זה לא פשוט מה שאתה אומר. יש כמה הוכחות שזה לא ממש. אפשר להוכיח את זה אפילו מהתנ"ך עצמו. אני יודע, אני יודע. לכן אני אומר, אבל הדברים האלה אפשר להוכיח מהתנ"ך שהם לא כפשוטם. אבל גם אם נגיד כפשוטם, הנה הרמב"ם מתייחס לזה גם כן אומר. ולא יהיה שם בדין, ולא יהיה בחוץ לארץ בדין שנשמח בארץ. הנה חשבוננו זה, לא יועילנו אז כלום בשום פנים. זה ברור? אז אם כן אפשר להגיד, אבל סנהדרין שקיבלה סמיכה בארץ הייתה עדיין קיימת שם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. בסדר? אבל מה שחשוב כאן זה שהרמב"ם מכנה את הקשר לארץ ישראל, שורש משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יבינהו אלא משדעתו עמוקה. אז מזה אני מסיק שאם ארץ ישראל היא משורשי האמונה, קל וחומר עם ישראל שהוא משורשי האמונה, לפי הרמב״ם כמובן. כן. פה היינו. אנחנו כן, באורות. מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה שהכרתן מלאה חיי חוכמת העולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר, מקודשים.